דיברנו בשבוע שעבר על מצוות אהבת השם, שקשורה לפרשת ויתחנן, ואהבת את השם אלוקיך. השבת פרשת עקב, חוזרת התורה ארבע פעמים בפרשה על העניין של אהבת השם. הזכרנו את דברי החינוך בהקדמה שלו, כפי שמובא בביאור ההלכה בסימן א', במשנה ברורה, שישנם שש מצוות חיוביות יומיומיות שחיובם תמיד ולא ייפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם כי יהיה מצוות עשה. הראשונה שבהם להאמין בשם, השנייה שלא להאמין זולתו, השלישית ליחדו, הרביעית לאהבה אותו, החמישית להירא אותו, זה קשור לפרשת השבוע, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממחכים להירא, ושלא לתור אחרי מחשבה אחר מחשבת הלב. אז אמנם כל הנושא של אהבת השם קשור לפרשת ויתחנן, אבל נמשיך לעסוק בזה גם בפרשת עקב, בגלל שבפרשה מופיעים ארבע פעמים נוספות העניין של אהבת השם. בפרק י' פסוק י' ב', ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. בפרק י' פסוק א', ואהבת את השם אלוקיך ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. בפרק י' פסוק י' ג', והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם. ובסוף הפרשה, פרק י' פסוק ח' ב', כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את השם אלוקיכם. ארבעה פעמים חוזרת הפרשה לעניין של אהבת השם. והחפץ חיים בהקדמה לספרו אהבת חסד שואל על הפרשה שלנו, פרשת עקב, שהעניין שהתורה מדגישה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, פעם ההליכה בדרכיו מופיעה קודם ליראה, פעם ההליכה בדרכיו קודמת לאהבה, ופעם אחת היא קודמת לדבקות. שואל החפץ חיים, מה הסדר הנכון? האם הסדר הוא אכן ככה, יראה, אהבה ודבקות, או שמא הסדר הוא שונה? בפרק ח' פסוק ו', ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו ולהירא אותו, הליכה בדרכיו ואחרי זה יראת שמיים. בפרק י' פסוק י' ב', מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. קודם הופיע יראה ואחר כך אהבה, ודבקות בכלל לא מופיע כאן בפסוק הזה. בפרק י' פסוק כ"ב, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. רואים מכאן, אומר החפץ חיים, שיש איזשהו סדר, שתמיד ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא פעם מופיע לפני העירה, פעם מופיע לפני האהבה ופעם לפני הדבקות. מוסיף החפץ חיים ושואל שבפרשת ניצבים, פרק ל' פסוק ט"ז, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך ללכת בדרכיו. כאן מופיע אהבה עוד לפני ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. שואל החפץ חיים, מהו הסדר הנכון לעבודת השם? לפני שניגש לדבר על עניין אהבת השם וקצת נעמיק ונרחיב בזה, נוסיף עוד כמה שאלות. אחת השאלות מופיעה באורח חיים הקדוש, כמוה גם שואל הרמב"ן בפרשת ויתחנן, פרק ו', פסוקים כ"ד כ"ה, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל היומים לחיותנו כיום הזה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לפחד ממנו, זה הציווי של הקדוש ברוך הוא. לא כתוב כאן לא אהבה ולא דבקות. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקינו. ופסוק אחרי זה אומרת התורה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. שואל האור החיים הקדוש, והרמב"ן גם הוא מדגיש את זה, צריך לדעת הכוונה במאמר צדקה. מה פירוש הדבר וצדקה תהיה לנו? צדקה פירוש הדבר שכביכול אנחנו עושים חסד לקדוש ברוך הוא שאנחנו שומרים את מצוות השם. וצדקה תהיה לנו, זה הרי חיוב, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם. אז מה זה וצדקה תהיה לנו? כך שואל הרמב"ן, וכך שואל גם האור החיים הקדוש. תכף אנחנו נראה בעזרת השם. לפני שנמשיך ונבהר את הדברים, נקדים הקדמה אחת בשאלה ששואל השם משמואל. הוא מנסה לבאר מחלוקת שמופיעה במדרש רבה פרשת בראשית, פרק א' או ט"ו. יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים השמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, ובית הלל אומרים הארץ נבראת תחילה ואחר כך השמיים. כל אחד מביא סימוכין לדבריו, כל אחד מביא טעם לדבריו, והמדרש עצמו אומר אלה מביאים טעם לדבריהם ואלו מביאים טעם לדבריהם, כי לכאורה ישנם פסוקים חלוקים. פסוק אחד אומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הווה אומר קודם נבראו השמיים, ופסוק אחר אומר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, הווה אומר שהארץ נבראה קודם. אז לכל אחד יש סימוכי, לכל אחד יש ראיות, ובית שמאי ובית הלל חולקים מה נברא קודם. תוהה השם משמואל, מה זה משנה? למה נפקא מינה, אם שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראו תחילה? ואם רואים שבית שמאי חולקים אם שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראו תחילה, משמע שיש איזה משמעות שקשורה לעבודת השם, ומנסה לפענח מה תמון בעניין הזה של שמיים נבראו תחילה כשיטת בית שמאי, או ארץ נבראה תחילה כשיטת בית הלל. שאלה נוספת שאולי בעזרת השם תבואר בהמשך, הגמרא במסכת שבת דף למד א', אומרת הגמרא, שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. מגיע הגוי ואומר, אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. כתוב הגמרא, דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גיירי, הוא הגיע לפני הלל, הוא גייר אותו. אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה. כל מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. וכאן מדברים על זה, למה הוא כבר לא אמר לו ישירות, ואהבת לרעך כמוך, למה הוא בחר, כל מה דסני לך לחברך לא תעביד. אמר לו, זו כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור, השאר זה פירוש, לך תלמד. הוא קיבל אותו. ונשאלת השאלה, נשאלת התמיהה, זוהי באמת כל התורה כולה? אמנם רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, אבל זו כל התורה כולה. אם רוצים לתת תמצית לתורה כולה, זה באמת הפסגה, כל מהנדסן ילך לחברך לא תעביד. הרי ישנו ברבינו בחיי, בתחילת שער אהבת השם, כותב רבינו בחיי שמצוות אהבת השם אין מדרגה למעלה ממנו ולא אחריו. זה השיא. כותב רבינו בחיי בהקדמה שכל התשעת השערים שמקדימים לשער אהבת השם, הכל זה הכנה לקראת אהבת השם. שער הפרישות, כל השערים שישנם קודם, הכל מהווה הכנה לקראת העניין הזה של השיא שהוא נקרא אהבת השם. כך כותב ספר כך כותב רבינו בחיי. ואם ככה, צריך להבין מדוע בחר הלל הזקן לומר לו, כל מנדסן ילך לחברך לא תעביד, זה כל היסוד כל התורה כולה. לכאורה, אחרי שאנחנו רואים מה רבותינו כותבים על אהבת השם, שרבנו יונה בשער השלישי כותב, הוא מכניס את אהבת השם כאחת מן המעלות העליונות, משמע שזוהי הפסגה. מדוע בחר הלל לומר לו, כל מנדסן ילך לחברך לא תעביד, לכאורה הוא צריך להגיד לו, ישנה מצווה אחת שהיא אהבת השם, אם תגיע לפסגה הזאת, הגעת אל שיא התורה כולה. לפני שניגש לבאר את הדברים, אני רוצה לספר סיפור אישי מאוד מעניין שקשור לגמרא הזאת שאנחנו מכירים. זה לא קשור לשיעור היום, אבל בגלל חביבותו אני מזכיר אותו. יש לי שיעור שאני מוסר לבחורים חילונים, חילונים לגמרי, אין שם אחד שזה דתי. מי שחוזר כבר, מי שקצת מתקרב לדעת או עוזב, אנחנו לא נותנים שם להישאר. זה שיעור של בחורים צעירים, המראה שלהם, החזות שלהם, כל החזות שלהם מוכיחה שהם מנותקים מכל יידישקייט. הצורה, הגילים שיש להם וצורת התספורת שלהם, לא משנה. אבל ברוך השם, הרבה הרבה בעלי תשובה כבר יצאו מהשיעור הזה, וחלק לומדים בנתיבות עולם, וחלק לומדים אצל הרב אלבז, וחלק לומדים אצל הרב זר. באמת, קבוצות גדולות כבר יצאו משם. שיעור מעניין מאוד. כל פעם יש מצטרפים חדשים, אבל אני אף פעם לא שואל אותם על היום הראשון מי הם, יש הרבה אנשים שמוסרים שם שיעורים, ורק בהמשך מתחילים להכיר, לזהות את התלמידים. היה בחור אחד, היה נראה בסביבות ה-30, התחיל לבוא לשיעורים כסדר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואחרי כמה חודשים שהוא כבר משתתף בשיעור, הוא אומר לי, כבודו, יש לי דיבור איתך. דיבור איתך. טוב. בסדר, אני אומר לו, איפה אנחנו נדבר? אז הוא אומר, כאן ברחוק יש כאן שדרה, אנחנו נדבר בשדרה, יש לו אופנוע כזה גדול, אני לא יודע איך קוראים לזה, משהו מאוד משוכלל, מאוד יקר. הוא אומר לי, בוא תעלה על האופנוע ואני אסע איתך, בדיוק בשבילי לעלות על האופנוע הזה. טוב, אמר לי, אני אלך ברגל, אני אלך אחריך, יש הרבה בחזל שהיה מחמר אחר רבו. אתה תיסע עם זה, אני אלך אחריך ברגל. מגיעים שם לאיזה שדרה, יושבים בשדרה, אומר לי, כבוד הרב, תראה, הגעתי לנקודת אל חזור, אני כרגע נמצא בנקודת מבחן. אני נמצא, או שאני חוזר בתשובה, או שאני חוזר חזרה. אז אמרת לו, מה השאלה בכלל? אז, ודאי שאתה חוזר בתשובה. מה בפיך? בפיו שאלה, הוא ספר נשים, יש כנראה דבר כזה, הוא ספר נשים, ומישהו אמר לו שאם הוא יחזור בתשובה, הוא לא יוכל יותר לספר נשים. זהו. והיות והוא לא יוכל לספר נשים, אז הוא רוצה לקבל הלילה תשובה, אם הוא חוזר בתשובה או מפסיק לבוא לשיעורים. שאני אגיד לו הלילה תשובה. לא, הלילה אני לא יכול לענות לך תשובה. אני לא רב ולא מורה או רב, אני אשאל רבנים. טוב, הוא אומר, אנחנו ניפגש במשך השבוע, צור איתך קשר, ניפגש, תעלה לי תשובה. אני צריך לדעת אם אני חוזר בתשובה או לא חוזר בתשובה. טוב, יש לו גם משפחה, יש לו גם אישה, וזה תלוי האם הוא לוקח אותה לסמינר או לא לוקח אותה לסמינר. שאלה. בקיצור, לא ידעתי מה לעשות. אני חוזר הביתה בערב, וזה יטריד את מנוחתי. כבר כמה חודשים בא לשיעורי, ולא ידעתי מה עושים. התקשרתי לרב יוספי, שיהיה בריא, אמרת לו, אתה, כבוד הרב, הרי מכיר את כל נושא ועלי התשובה. יש לי בעל תשובה שכבר כמה חודשים בא לשיעורים, הוא בא לאישה ואבא לילדים, הוא ספר נשים מאוד מפורסם, כך נודע לי, הוא בא לשיעור, הוא עכשיו עומד בנקודת אל חזור, ושיעלו לו תשובה האם באמת הוא לא יכול לספר נשים יותר, אז הוא חוזר בשאלה, חוזר בחזרה לצד תשובה, ואם הוא יכול להמשיך לספר נשים, אז שימשיך. הרב יוספי לא ידע מה לענות לי, הוא אמר לי שאני אשאל את הגאון רבי יצחוק זילברשטיין. טוב, ניסיתי, נסעתי לרמת אלחנן, לא השגתי אותו, נסעתי למחרת עוד פעם וגם כן לא השגתי אותו, עד שמישהו קישר אותי איתו, ואמרתי לו, זו השאלה, הבחור, ברוך השם, בא לשיעורים כמה חודשים והוא רוצה לחזור בתשובה, אבל מישהו אמר לו שאם הוא יחזור בתשובה הוא לא יוכל, לא יצטרך לסגור, יש לו מספרה עם כמה עובדים, הוא נחשב מעצב שיער, ואם הוא נחשב מעצב שיער הוא לא יוכל לעבוד בזה. טוב, אומר לי הרב זילברשטיין, תגיד לו שיבוא לשיעורים והכל בסדר. אז אמרתי לו, כבוד הרב, תורה היא וללמוד אני צריך, מותר לו לספר נשים? שאני יודע את הלוחס, סתם. אז הוא אומר לי, אל תגיד לו שמותר או אסור, תגיד לו שיבוא לשיעורים והכל בסדר. זה מה שתענה לו, שימשיך לבוא לשיעורים. אז הוא אומר, על מה יצא מזה? הוא יחזור בתשובה ואחרי זה יגידו לו שאסור לספר? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני אגיד לך גמורה. ואתה תראה מה הגמורה עושה, מה הגמרה עשה ומה התנאים עשו, ולפי זה תראה מה צריך לעשות. אומר לי, תפתח את הגמורה בשבת דף למד א'. מספר את הגמורה שגוי אחד עבר מאחורי בית המדרש ושמע כל סופר שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד. שמע שהכהן גדול יהיה לבוש בחושן ואפוד, מעיל, כתונת, מצנפת, הכל יהיה לכהן הגדול. אמר, הללו למי? מי אמור ללבוש את זה? אמרו לו, כהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול. אני רוצה להתגייר, אבל אני רוצה, אז מה, אני מתגייר, אני רוצה להיות כהן גדול, כאלה בגדים, אני רוצה ללבוש. בא לפני שמאי, אמר לו, גיירני על מנת שתשימני כהן גדול, תחפו בה, עמת הבניין שבידו, אמר לו, לך. בא לבני הלל גיירי, בא לבני הלל, גייר אותו. אמר לו, כלום מעמידים מלך אלא מי שיודע תכסיסי מלכות. לך למות, תכסיסי מלכות. אתה רוצה להיות כהן? לך למות ההלכות. כנס לבית סמדרש כמה חודשים, תלמד טוב את ההלכות, תדע איך נהיים כהן גדול, ובעזרת השם, אחרי זה, תהיה כהן גדול. טוב, נכנס לישיבה, הלך וקרא, נכנס לישיבה, התחיל ללמוד. כיוון שהגיע לפסוק ועזר הקרב יומת, אמר מקרא זה על מי נאמר? מי זה שעזר הקרב, נכנס לעבודה ומת? אמרו לו, אפילו על דוד המלך ישראל, גם דוד מלך ישראל, שהוא לא כהן, לא יכול להיכנס לעבודה בקודש הקודשים, הוא לא יכול להיכנס, אז הוא מת, הוא זר הקרב. נסע אותו גר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהב אותם, קרא להם בני בכורי ישראל, כתיבה להם, ועזר הקרב יומת. גר הקל שבא במקלו ותרמילו על אחת כמה וכמה. לבנים שלו עליהם הוא אומר, עזר הקרב יומת. אז אני הגר ודאי שלא אכנס. נו, אז הוא עזב את היידישקייט, הוא כבר היה בפנים. כבר היה בפנים, אמר, אני כבר נשאר. אמר לעבדי בשטיין, מה כתוב כאן? אתה אל תגיד לו מותר או אסור, תגיד לו תבוא, יהיה בסדר, תגיד לו תתקרב. אחרי שהוא בעזרת השם כבר יהיה בפנים וידע מה נועם התורה, הוא כבר לא ירצה להיות ספר, תרגיע אותו, יהיה הכל בסדר. וברוך השם, חוכם עודף מנובי, ברוך השם, היום הוא לומד בישיבה לבעלי תשובה, הוא כבר לא ספר, הוא רק סופר אותיות שבתורה עכשיו. ברוך השם, עזב, יושב בכולל, ברוך השם, וברוך השם, שמחות גדולות כבר עכשיו, לא מזמן היה ברית של אחד הילדים שלו, ברוך השם. רק משום חביבות העניין הבאתי את הסיפור, כי זה קשור לגמרא כאן. נחזור אבל לשאלה הקודמת, מה פתאום הלל אמר לו, כל מנדסן ילך לחברך לא תעביד? מה זה קשור לעניין הזה של עבודת השם? מדוע הוא לא אמר לו מיד את העניין של אהבת השם? לפני שנבהר את הדברים, נקדים רק הקדמה אחת שבשבוע שעבר לא הזכרנו אותה, וזה אלה דברי הסמג בעשה ג'. הסמג הוא ארבע דפים ארוכים מאוד בדברי הסמג, שהוא מדבר על מצוות אהבת השם ומצווה לראות את הדברים הללו, כי באמת מי שקורא את הדברים בפנים באמת מגיע לאהבת השם. כותב שם הסמג שבשלושה עניינים מזיר הקדוש ברוך הוא את ישראל בעבודתו. בעבודת השם ישנם שלושה שלבים: במורה שנאמר את השם אלוקיך תירא, בקבלת שכר שנאמר למען יתבלך וארכת ימים, ובאהבה שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. ושלושתם חלוקים זה מזה. כותב הסמג, כמה אנשים עושים מצוות המלך שאינם עושים אותם לא מפני אהבת המלך ולא מפני קבלת שכר, אלא מיראת המלך פן יזיקן. כמה אנשים מקיימים את המצווה לא בגלל שהם אוהבים את המלך ולא בגלל שהם מצפים לשכר, אלא בגלל שהם פחדים מהמלך, בגלל שהוא יזיק אותם. כמו כן אנשים שאומרים לעבוד הקדוש ברוך הוא פן יזיקם בעולם הזה ולאחר מכן ידונם בגיהנום. ודאי מידה טובה היא שירא מלפני הקדוש ברוך הוא כאשר ציווהו, אבל זו אינה עיקר העבודה, כי עיקר מחשבתו לצורך עצמו. אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא מהירה לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשיא העבודה שצריך לעבוד אותו, אלא למה הוא עובד אותו? כי הוא פוחד, אולי יעניש אותו כאן בעולם הזה וכן יקבל גיהנום בעולם הבא. כמו כן אנשים שעובדים הקדוש ברוך הוא על דעת שיטיב להם בעולם הזה ובעולם הבא, ודאי מידה טובה היא שמאמין בקדוש ברוך הוא שייתן לו שכר טוב, אבל זו אינה עיקר העבודה, כי עיקר מחשבתו לעצמו, הוא חושב מה הוא יקבל מזה. אבל המעלה הטובה והעליונה בעבודת הבורא היא כתובה אצל ייחוד שמו ואהבת. זה השיא, להגיע לאהבת השם, לעבוד את הבורא מאהבה שלא על מנת לקבל פרס. ויחשוב בליבו הטובות שעשה לו הקדוש ברוך הוא שבראו ויכוננהו בחוכמה. כותב הסמג, והיות בפרשה זו כל כך חביבה לפני הקדוש ברוך הוא אהבת השם, והיא מפתח יראתנו שיש בה ייחוד הבורא והזרת אהבת שמו בכל לב ובכל נפש, אמרה התורה לקרוא פרשה זו בשוכבך ובקומך, להניחם בתפילין שבראש ותפילין שביד ועל מזוזות ביתך. היות והמצווה של אהבת השם היא מצווה כל כך חשובה, ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות לה חמישה זיכרונות, כותב הסמג. לקרוא קריאת שמע בוקר וערב, להניח תפילין על היד ועל הראש ועל מזוזות ביתך. אומר הסמג שהיות ועיקר העבודה של השם זה לא למתן שכר ולא מהירה, אלא מאהבה, רצה הקדוש ברוך הוא שנחזור ונדגיש את זה כל יום, חזור והדגש, בקריאת שמע בוקר וערב, בהנחת תפילין ובמזוזה, וכך נגיע לאהבת השם. בא חפץ חיים בהקדמה לספרו אהבת חסד ושואל שמדברי הפסוקים כאן בפרשה, פעם אחת משמע שעבודת השם היא יראה, פעם אחת משמע שעבודת השם היא אהבה, ופעם אחת משמע שעבודת השם היא דביקות. הוא שואל מהם השלבים ומהם הדרגות שאדם מגיע לעבודת השם, מה בדיוק סולם המדרגות של המצוות הללו. כותב החפץ חיים בשם הרמב"ן שהדרגות הן כמו שהן כתובות בפרשה, מתחילים ביראה, משם מגיעים לאהבה, ופסגת הפסגות זה דביקות. דבריו של החפץ חיים נמצאים ברמב"ן, הוא מביא אותם בשם הרמב"ן, וכותב החפץ חיים שללא העירה אי אפשר להגיע לאהבה, וללא האהבה אי אפשר להגיע לדביקות, כי האהבה היא לא הפסגה, הפסגה היא הדביקות. כי האהבה, אומר החפץ חיים, היא מעט לעט, היא לא שאדם כל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא, ואילו הדביקות תקועה בליבו תמיד ולא מסיר רגע אחת ממנה, וזה שיא השיאים של עבודת השם, דביקות בבורא יתברך. על פי זה ניתן להוסיף את דברי האור החיים הקדוש בפרשת ואתחנן, ששאלנו קודם שאלה, מצד אחד אומרת לנו התורה ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקנו, ומצד שני אומרת התורה וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. אז אם זה צדקה, אם זה חסד כביכול שאנחנו עושים, אז מה זה ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה? אם זה ציווי זה לא צדקה. כך שואל האור החיים הקדוש, ואומר האור החיים הקדוש יסוד נפלא. אומר האור החיים דע לך שישנם שני מדרגות בעבודת השם. האחד היא עבודה מיראה, וזהו חיוב על כל הנבראים כולם, שכל עבד ירא מרבו על דרך אומרו, אם אדונים אני אהיה מוראי. ומאמר הכתוב בפרשת שבוע, פרשת עקב, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. זו הדרישה שלנו, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, אני האדון שלכם ואתם העבדים שלי, ובתור עבדים אני דורש מכם לפחד ממני. אבל כותב האור החיים הקדוש, ישנה עוד עבודה, והיא העבודה מאהבה, והיא מצווה רבה ועצומה, אבל אין חיובה לצד היות האדם עבד שיהיה אוהב. אי אפשר לדרוש מאדם שמרגיש שהוא עבד של הבורא והבורא הוא האדון שלו, תגיד לו תאהב את האדון. זה לא הולך ביחד, אומר האור החיים הקדוש. למה? די לו שלא ישנא. אדם שמרגיש שהאדון שלו הוא עבד לאדון, הוא לא יכול לאהוב את האדון, הוא יכול מקסימום שלא לשנוא. אז מה פתאום אומרת התורה, מצד אחד תהיה עבד, תראה מהקדוש ברוך הוא, מצד אחד תאהב אותו. זה דברים שלא יכולים ללכת ביחד. אומר האור החיים הקדוש, נכון, היות והיראה והאהבה לא הולכים ביחד, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקנו, השם דורש מאיתנו לפחד ממנו כי הוא האדון ואנחנו העבדים, אומרת התורה, אבל מי שבכל זאת למרות שהוא בדרגה של עבד הגיע לדרגה רוממה כזאת שהוא אוהב את האדון שלו, נכון שדי לו לעבד שהוא לא שונא, אבל מי שיתרומם והגיע למעלה רוחנית שלמרות שהוא עבד ויש לו אדון הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא על זה וצדקה תהיה לנו. אדם שהגיע מתוך העירה למדרגה של אהבה, זה צדקה, זה מעלה מיוחדת מאוד, שמתוך העירה אדם מגיע לאהבה. עד כאן דברי האור החיים הקדוש, הוא מעריך, לא ניכנס לזה. בא הספר שם משמואל ואומר שהייתה שאלה לחז"ל, איך מיראה מגיעים לאהבת השם? אז כתוב באור החיים הקדוש, וצדקה תהיה לנו, זה מעלה עליונה. איך מגיעים לאהבת השם? הזכרנו בשבוע שעבר את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה בפרק ב' הלכה ב', ואיך הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב. זה דברי הרמב״ם. החתם סופר בפרשת ואתחנן מביא את הפסוק בפרשת עקב בבעיה עם שמוע, שכתוב לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. אומרים חז"ל, איזה עבודה שבלב זוהי תפילה. אומר חתם סופר, דע לך של אהבה את השם אלוקיכם. אם אתה רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתפלל ולבקש על זה. אי אפשר להגיע לאהבת השם אם אתה לא משקיע בזה תפילה. בלי תפילה לא תגיע לזה. אז יש לנו שיטת החתם סופר, שיטת הרמב״ם להתבונן ולהסתכל בנפלאות הבריאה. כותב הספר שם משמואל בפרשת בראשית, שזו הייתה המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, מהי הדרך הנכונה להגיע לאהבת השם. שחזל חולקים עם שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה, זה לא רק מחלוקת מה באמת היה במציאות, שמיים או ארץ. הייתה כאן מחלוקת הרבה יותר עמוקה. מהי המחלוקת? המחלוקת היה האם קודם כל שמיים או אחר כך ארץ בעבודת השם. איך זה בא לידי ביטוי? אומר הספר שם משמואל יסוד נפלא. בדברי הקבלה ישנו יסוד שנקרא אשן. בדברי כתבי הארי זה כתוב, הזוהר מופיע הרבה פעמים אשן. אשן זה תרגום מילולי של עולם שנה נפש. ראשי תיבות של עולם שנה נפש. עולם שנה נפש בתרגום לשפתנו, עולם הכוונה זמן. עולם זה נקרא מקום, שנה זה נקרא זמן, ונפש זה נקרא אדם. כותבים רבותינו איפה ישנו חיבור של האשן. החיבור של האשן בעיקרו, הבסיס שלו נמצא ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה השיא של עולם שנה נפש. הכהן הגדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר, האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, זהו החיבור השלם של האשן שעליו מתבטאים, והר סיני אשן כולו. זה היסוד של עבודת השם, של כל שלושת הדברים הללו של עולם שנה נפש. כותב השם משמואל על פי היסוד הזה, כמו שבעולם יש שמיים וארץ, ככה יש בגוף האדם שמיים וארץ. איפה יש בגוף האדם שמיים וארץ? אומר השם משמואל, הראש, המוח של האדם זה השמיים, הלב של האדם זהו הארץ. המוח של האדם חושב, והלב הוא זה שחושק, הוא עושה את המצוות. העין רואה והלב חומד. עיקר העבודה של המצוות נעשות על ידי הלב. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה שהלב רוצה, העיניים רואות. הפעולות של המצוות נעשות בלב. ואילו קו המחשבה והתבוננות בבריאה, זה נמצא במוח. כותב השם משמואל, זה הייתה המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה. אם אדם רוצה להגיע לאהבת השם, הוא רוצה להגיע לפסגת העבודה, קודם כל הוא צריך להתבונן בשמיים, קודם כל הוא צריך לחשוב בראש שלו. עיקר המחשבה צריכה להיות להתבונן בנפלאות הבריאה, ועל ידי ההתבוננות בנפלאות הבריאה להגיע על ידי זה לקיום המצוות מתוך הכרה בנפלאות הבריאה, כמו שכותב הרמב״ם וכמו שכותב הסמ"ג בהישג ג', על ידי שאדם מבשרי יחזה אלוקה, הוא מסתכל בבריאה כולה, ועל ידי זה הוא מגיע לאהבת השם, ומתוך זה הוא מגיע גם לאמונה ודביקות בבורא יתברך. לעומתם של בית שמאי סוברים בית הלל לא כך. אומרים בית הלל, הארץ נבראה תחילה. קודם כל אדם צריך להפעיל את הלב שלו, כדברי ספר החינוך במצוות התוו, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. קודם כל שאדם יעשה מצוות, קודם כל שאדם יקיים מצוות, ועל ידי קיום המצוות גם יימשכו הלבבות, גם הלב שלו יימשך אחר עבודת השם. כותב הספר שם משמואל, שזה הייתה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה נברא תחילה, איך הדרך להגיע לאהבתו ולהיראתו. שבית שמאי אומרים, קודם כל תתבונן בנפלאות הבריאה, שמיים נבראו תחילה. ובית הלל אומרים לו, קודם כל תעשה מצוות, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלשונו של ספר החינוך. על פי זה אנחנו יכולים להבין היטב מה היו שני השיטות של שמאי והלל במסכת שבת. שמגיע אותו גוי להתגייר ואומר לשמאי, גיירני, על רגל אחת הוא רוצה להתגייר ולהגיע להכרה בבורא יתברך, אבל במהירות בא שמאי ודחפו באמת הבניין. אתה לא יכול להגיע לזה, כי אדם לא יכול להגיע להכרה בבורא יתברך אלא אם כן הוא מתבונן קודם, כי שיטתו של שמאי, ששמיים נבראו תחילה. קודם כל אדם צריך להתבונן בנפלאות הבריאה, ומתוך זה להגיע לאהבתו. הלל אומר לו לא ככה. הלל ששיטתו היא שארץ נבראה תחילה וארץ זו הלב, אם הלב נברא תחילה, היסוד הוא אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כותב כאן רש"י, אמר לו, כל מנדסן ילך לחברך לא תעביד. אומר כאן רשי, מי זה כל מן דסן ילך לחברך לא תעביד? רעך ורע בית אביך אל תעזוב, פסוק בספר משלי. אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד, מי הוא החבר שלך? זהו הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו, שהרי מה שעליך סנוי שיעבור חברך על דבריך, כך יהיה סנוי לפני הבורא יתברך אם תעבור על דבריו. אומרים רבותינו, יש כאן את היסוד, שאמר הלל, אתה יודע איך אתה מגיע לאהבת השם? על ידי המעשים. זה הפסגה של האדם, ככל שהאדם ירבה במעשים, ואדם ירבה באהבת הסולת, כל מן דסן ילך לחברך לא תעביד. ככל שאתה תרבה באהבת הזולת, כך תגיע לפסגה של אהבת השם, כי רעך זהו הקדוש ברוך הוא. יסוד נפלא של השם ישמואל, ועל פי זה נוכל אולי להבין יסוד נוסף. ישנו מדרש, המדרש נמצא בשיר השירים, פרשה ח', על הפסוק מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה. הוא מופיע גם בפרשת אמור, בילקוט שמעוני, פרשת בשמות, שס"ג. מספר המדרש, רבי יוחנן הבן מטייל וסליק מטבריה לציפורי. רבי יוחנן הלך מטבריה לציפורי, והלך איתו רב חייא בר אבא. רבי יוחנן נסמך עליו. מה תונחת בי חקלא, הם מגיעים למקום ששם גידלו תבועה? אמר רבי יוחנן, הנדד בין חקלא, הווה דידי וזווינתי. המקום הזה היה שלי ואני מכרתי אותו, למה? בגין מילאי באורייתא, כדי לשבת ללמוד תורה. מה תונחת בית קרם, הגיעו למקום שהיה שם קרמים, ואמר רבי יוחנן לרב חייא, אדם בית קרם דידי אבא. אתה רואה את הקרם הזה, זה היה שלי, מכרתי את זה. למה? בגין מילאי באורייתא, כדי לשבת ללמוד תורה. מה תונחת בין זיתא, הגיעו למקום שהיה שם מטע של זיתים, ואמר כמו כן, הוא אמר לרב חייא, זה היה שלי ומכרתי את זה כדי ללמוד תורה. פתאום רואה רבי יוחנן את רב חייא בר אבא שבוכה, הוא רואה את התלמיד שלו פורץ לבכי. אמר לי, מייקה בוכיס, למה אתה בוכה? אומר לי, בוכי אנו, אני בוכה, זה לא שבק לסיבותך כלום. אני בוכה שלא השארת לך לזמן זקנה וסיבה, לא השארת לך שום דבר, משהו שיביא לך הכנסות. אתה תהיה זקן, אין לך שום קרן שתביא לך כסף, תוכנית פנסיה לא השארת לעצמך. אמר לו, אומר רבי יוחנן לרב חייא, חייא בני, ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי, שמכרתי דבר לשישה ימים, שנאמר כי ששת ימים עשה השם, אבל התורה ניתנה ל-40 יום, שנאמר וישם עם השם 40 יום, בכתיב הישב בהר 40 יום. אומר לו רבי יוחנן לרב חייא, מה אתה מצטער? עשיתי עסקה מסוינת, מכרתי את שדה של תבואה, מכרתי מטע של קרמים, מכרתי קרם של ענבים, מכרתי מטע של זיתים, אבל כל זה נברא לשישה ימים, וקניתי תמורת זה את התורה שהיא ניתנה ל-40 יום. אז מה הוא ענה לו? הוא ענה לו כאן שמבחינה כלכלית הוא עשה עסקה טובה מאוד. מבחינה כלכלית הוא קנה דבר שעושים אותו בשישה ימים, והוא רכש תמורת זה דבר הרבה יותר יקר שניתן ל-40 יום. אז התשובה היא תשובה כלכלית, אבל מעניין מה שהמדרש ממשיך ואומר. קדמך רבי יוחנן, כשרבי יוחנן נפטר, היה דורו קורא עליו, אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, הבוז יבוזו לו. באים חז"ל ואומרים שרבי יוחנן, כשסבדו לו אותו דור שהכיר את רבי יוחנן, אמרו עליו, שאם ייתן איש את קולון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. לא היה ערך לשום דבר בעולם תמורת מה שרבי יוחנן אהב את התורה. שואל הספר ברכת מרדכי של הגאון רבי מרדכי אזרחי, הוא שואל, הוא לא מבין מה היה הוויכוח בין רבי יוחנן לרב חייא, הוא לא מבין מדוע בחר רב חייא ואיך פייס אותו רבי יוחנן, וכי רבי יוחנן היה נוהג אחרת, וכי רב חייא היה נוהג אחרת. אילו רב חייא היה לו מגרש והיה לו שאלה אם לשבת ללמוד תורה או למכור את המגרש, הוא לא היה נוהג אותו דבר, הוא לא היה מוכר את המגרש, הוא ודאי שגם היה נוהג ככה. אז מה פתאום הוא בכה? למה הוא בכה? ומה ענה לו רבי יוחנן? שמבחינה כלכלית העסקה הייתה יותר טובה. ואם הוא עונה לו שמבחינה כלכלית העסקה יותר טובה, אז מה זה שייך למה שאמרו אחר כך על רבי יוחנן, שרבי יוחנן עשה מעשה כזה שאם ייתן איש את כלון ביתו באהב שהרבה שאהב רבי יוחנן את התורה בוז יבוזו לו. אז הוא עונה יסוד אחד, והיסוד שלו הוא קשור למה שדיברנו בשבוע שעבר, שאדם יכול לבחון את עצמו איפה הוא נמצא באהבת השם. אין ספק, הוא אומר, שאילו רב חייא היה נמצא באותה סיטואציה, האם צריך למכור את המגרש כדי לשבת ללמוד תורה, אם צריך למכור את הכרם כדי ללמוד תורה, רב חייא היה עושה אותו דבר. אין ספק בזה. אבל ישנם אנשים שיעשו דבר כזה ויקב להם הלב, הם צריכים לעשות את זה, ייקב להם הלב, וישנם אנשים שיעשו את זה בשמחה, ישמחו למכור את זה כדי לקיים תורה. אז הוא אומר, זה היה ויכוח, האם צריך להצטער על זה או צריך לשמוח על זה. כך אומר הספר ברכת מרדכי. אבל לכאורה, מה קשור כאן העניין הזה של באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה? רבי יוחנן, כאשר הוא רואה את התלמיד שלו בוכה, כשהוא רואה את רבי חייא בוכה, אומר לרבי יוחנן, הבכי הזה לא מבטא אהבה לפסגה, נכון שמבחינה כלכלית העסקה שעשיתי היא טובה, אבל אני לא חישבתי את העניין הכלכלי כשהלכתי למכור את המטה שלי ואת הכרם שלי ואת השדה של התבואה. החישוב הכלכלי לא עמד אל מול עיניי. כשאני מכרתי את זה, אני מכרתי את זה באהבה שאהבתי את התורה. לא עמד שום שיקול כלכלי מול העיניים שלי שכדאי לי למכור דבר שניתן לשישה ימים וקניתי דבר שניתן ל-40 יום. אני עשיתי את הדבר הזה רק מתוך מטרה אחת, באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה. וכשהאדם אוהב משהו, מוכן למכור את הכל בשביל האהבה שלו. זה מה שחז"ל מספרים לנו, שכך סבדו בני דורו של רבי יוחנן את רבם. אין לנו מושג מה האהבה, שום שיקול אחר מעבר לאהבת השם לא עמל אל מול עיניו של רבי יוחנן. על פי זה ניתן לבאר יסוד נוסף של גמרא מפורסמת מאוד במסכת ברכות דף ס"א עמוד ב'. לא נקרא את כל הגמרא ונבאר אותה, אין הזמן עומד לרשותנו עכשיו. ישנה גמרא מאוד מפורסמת, כל אחד מכיר את הגמרא. הגמרא מספרת שפעם גזרה מלכות הרישה שלא יעסקו ישראל בתורה, ורבי עקיבא הטיל קהילות ברבים ופגש אותו פפוס בן יהודה ואמר לו, מה אתה עושה? אתה לא מתיירא מפני המלכות? אומר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה, שואל שהגיע על שפת הנהר וראה דגים שבורחים ממקום למקום. אמר השואל הדגים, למה אתם בורחים? אמרו לו, בני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כדרך שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא פיקח שבחיות? לא פיקח אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו בתוך המים אנו מתיירים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אז צריך להבין דבר ראשון, למה אמרו שאתה פיקח שבחיות, אתה טיפש? דבר ראשון, הוא שקרן. איפה היה דבר כזה שפעם דרו אבותיי עם אבותיכם ביחד? אף פעם לא היה דבר כזה. אז להגיד לו, אתה שקרן? לא ניכנס עכשיו לדבר על זה. בכל אופן הוא אומר, אתה לא יכול להיות פיקח שבחיות. אומר כאן המהרש"א שהמשל הוא ברור מאוד. השועל אלה עובדי כוכבים, הדגים זה כלל ישראל שנמשלו לדגים, הרשתות זה הגזרות והשמדות, ובני האדם שהם אל בני אדום שרוצים להוציא אותנו מן המים, והדגים שנמצאים במים זו תורה שנמשלה למים. כך מבאר המהרש"א, ולכן השועל שהם עובדי כוכבים אמר, בואו תגורו איתי ביחד. והם אמרו שאנחנו מפחדים מהרשתות, אנחנו מפחדים מהגזרות, ולכן אנחנו נמצאים בתוך המים וזזים ממקום למקום. זה הביאור של המהרש"א. ממשיכה הגמרא ואומרת, הכניסו את רבי עקיבא, תפסו אותו, הכניסו אותו לבית הכלא, ויום אחד הוא פוגש שם את פפוס בן יהודה. שואל אותו רבי עקיבא, מי הביא אכל לכאן? אמר לו, אשריך רבי עקיבא שנתפס על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. עד כאן דברי הגמרא בקטע שלא קשור אלינו. אומרת הגמרא, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן? עד כאן? אמר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מסתער על פסוק זה, בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מעריך באחד, עד שיצא נשמתו באחד, יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. עד כאן דברי הגמרא. בספר ברכת אברהם הוא שואל שאלה עצומה. אומר, אני לא מבין. רבי עקיבא נמצא כאן במצב שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, וחז"ל אומרים שזה היה זמן קריאת שמע. הוא חייב לקרוא קריאת שמע. שואלים אותו התלמידים שלו, רבינו, עד כאן? מה השאלה של התלמידים שלו? זה שאלה של תלמידי רבי עקיבא, עד כאן, מה הוא היה צריך לעשות משהו אחר? זמן קריאת שמע, זה הזמן שהוא צריך לקרוא, זה זמן שקבוע לעשות לחוץ שמיים, הוא יודע שעוד מעט הוא מת. אז מה שואלים אותו התלמידים שלו עד כאן? מה השאלה הזאת עד כאן? לכאורה משמע שהשאלה שלהם, מה זה גם כן עכשיו אתה מחויב בזה? מה אתה עושה בשעה כזאת? מה זה עד כאן? ורבי עקיבא, מה הוא משיב להם? כל ימי הייתי מסתער מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. ודאי שכל ימיו, כל אחד מחכה לקדש את השם, רק אנחנו לא מגיעים לזה. אז מה, ודאי, מה הם חשבו התלמידים אחרת, מאשר כל ימי הייתי מחכה לפסוק זה מתי יבוא לידי והקיימנו? אז השאלה הזאת כבר נשאלת על ידי הראשונים והאחרונים, והדיון, כפי שכולם אומרים, הדיון בין רבי עקיבא לתלמידים היה, האם בכלל היה מותר לרבי עקיבא למסור את הנפש שלו בשעה כזו. למה? משום שישנה הלכה וחי בהם ולא שימות בהם, ואדם מחויב למסור את הנפש רק על ג' עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. כאן לא היה לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים ולא עבודה זרה. אז מה פתאום רבי עקיבא מסר את הנפש שלו? אז ישנה הלכה שבשעת שמד צריך למסור את הנפש גם על ארקטה דמסנה. כאשר ישנה גזירה של שמד, וכאן היה גזירה של שמד, כי כך מתחילה הסוגיה, תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרישה שלא יעסקו ישראל בתורה, זה הגזירת שמד. אז היות וזה גזירת שמד, שם יש עניין למסור את הנפש גם על ארקטה דמסנה. אומרים המפורשים, מה שנאמר שבשעת שמד צריך למסור את הנפש גם על ארקטה דמסנה, זה רק על מצווה של לא תעשה, רק על איסור שלא תעשה. אם אומרים לבן אדם בשעת שמד שהוא חייב לאכול חזיר, הוא צריך למסור את הנפש שלו ולא לאכול חזיר. אומרים לו ללכת ולהתגלח בתר, אם לא נהרוג אותך, ואם זה גזירת שמד שכולם יתגלחו בתר, צריך למסור את הנפש. על כל העבירות שהם לא תעשה יש מצווה למסור את הנפש. מה הדין במצווה תעשה? כשאומרים לבן אדם, או שלא תניח תפילין, ואם תניח נהרוג אותך, אז זה יש מחלוקת בפוסקים. חלק מהראשונים סוברים שלא, שעל מצווה תעשה אין עניין למסור את הנפש, ואם אין עניין למסור את הנפש גם אסור למסור את הנפש. וחלק מהפרשים אומרים, לא, גם על מצוות עשה יש מצווה של מסירות נפש. אומר הירושלמי, שהאדם שרוצה למסור את הנפש על קיום מצוות עשה, הוא לא נחשב מאבד עצמו לדעת, ומותר לו למסור את הנפש גם על מצוות עשה. הווה אומר, שאדם שהוא לא חייב, אבל אם הוא רוצה, הוא מעוניין לקיים את המצווה של קידוש השם, בגזירת שמד הוא יכול למסור את הנפש שלו גם על מצוות עשה. מה הספר ברכת אברהם ואומר דבר נפלא. הוא שואל שאלה, מה היה קורה לו היו אומרים לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, היום, יום שישי, יוטט באב, הייתה יוצאת בת קול משמיים ואומרת כך, היום כל מי שרוצה לעשות כל עבירה שהוא רוצה, או כל מצווה שהוא רוצה, אין שכר ואין עונש. הקדוש ברוך הוא לא יעניש אף אחד על שום עבירה. הייתה יוצאת בת קול. כל עבירה שאתה עושה, אתה לא מקבל עליה עונש. אז מישהו גנב מקצועי, מיד יעלה ויגנוב מה שיותר. מישהו אחד שהוא אומר לו שנורא, יגיד מה שיותר לו שנורא, כי היום לא מענישים. הוא שואל, מה היה עושה אדם שכל מה שיש לו זה רק אהבת השם? אין לו שום דבר, הוא לא מעוניין לגנוב ולא לדבר לו שנורא, הוא רק אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא ורק מצפה כל רגע מתי הוא יוכל לקיים את המצווה למסור את הנפש על קידוש השם. ללכת לעשות מדורה גדולה, וימדו שם מלא אנשים, והוא יקפוץ לתוך האש ויגיד קודם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. זה מה שהוא רוצה לעשות כל החיים שלו. כל החיים שלו הוא חושב מתי יבוא זה לידי והקיימנו. אז למה הוא לא עושה את זה כל יום? למה הוא לא קופץ כל יום לתוך האש? כי אסור לו. כי התורה אומרת וחי בהם ולא שימות בהם. אסור לו לקפוץ לתוך האש. אבל אם יבוא יום ובאותו יום יובצה בת קול ויגידו כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, היום לא מאנישים, אז אותו האדם שאוהב את השם יקפוץ לתוך האש, כי באותו יום הוא לא יקבל על זה עונש. כל יום הוא מנוע מלעשות את זה, למה? כי יש מצווה של וחי בהם ולא שימות בהם. אבל באותו יום שהשם לא מאניש על זה, אם השם לא יאניש על זה, אז הוא אומר, אם ככה אני קופץ לתוך האש כדי לקיים את המצווה של קידוש השם. אומר הספר ברכת אברהם, רבי עקיבא לא היה מצווה למסור את הנפש, כי כאן הייתה גזירה שלא ללמד תורה ברבים. תנו רבנן, פעם אחת גזירה מלכות הרשע שלא ישראל יעסקו ישראל בתורה. מצוות לימוד תורה זה מצוות עשה. והלך רבי עקיבא ומסר את הנפש שלו, הקיל קילות ברבים. נו, מי יתיר לך לעשות את זה כדי לסכן את הנפש? מי יתיר לך? הרי זה רק ביטול מצוות עשה, ועל ביטול מצוות עשה אין דין של מסירות נפש. זה רק ביטול מצוות עשה, זה לא לאו. באים תלמידיו לרבי עקיבא, אומרים, רבינו, עד כאן? אתה סובר שגם על מצוות, ביטול מצוות עשה, גם כן יש עניין למסור את הנפש? אומר להם רבי עקיבא לתלמידיו, רבותיי, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. כל רגע מהחיים שלי אני מחכה מתי כבר אני אוכל למסור את הנפש. אז נכון שעכשיו אני לא מחויב, אבל אם אני רוצה, אומר הירושלמי, אני יכול. אם אני יכול, אני ודאי נכנס, כי היום הקדוש ברוך הוא מתיר לי לעשות את זה. זה היסוד הנפלא של אהבת השם. היסוד של אהבת השם שרבי עקיבא, שכל ימיו היה מצפה, כל הזמן הגיע לדוויקוס, רק מתי שיתאפשר לו למסור את הנפש על קידוש השם. על פי זה אנחנו יכולים להבין יסוד נפלא שכותב המלבים בפרשת ויגש. בפרשת ויגש כתוב ברגע המפגש של יוסף עם יעקב, כתוב ויפול על צוואריו ויפקל צוואריו עוד, ויאמר ישראל אל יוסף אמות הפעם אחר אותי את פניך כי אותך חי. אומר רש"י בשם חז"ל, יוסף נפל על צווארי אביו ונשק אותו, ואילו יעקב לא נשק את יוסף, הוא קרא קריאת שמע. אומר שם שפתי חכמים במקום שיוסף לא קרא קריאת שמע, אפילו אם נאמר שזה זמן קריאת שמע, אבל יוסף היה עוסק במצווה של כיבוד אב ואם, והוא פטור מן המצווה. אבל מה פתאום יעקב אבינו בזה הרגע קיים מצוות קריאת שמע? הוא לא מצא מועד אחר חמש דקות קודם? מה דווקא הרגע הזה שהוא נפגש עם יוסף? זו שאלתו של המלבים. המלבים מוסיף ושואל עוד שאלה. הרגע אחרי שהוא נפגש עם יוסף, ויוסף נופל על צווארה ומנשק אותו ובוכה, אומר לו יעקב אבינו הודעה. ויאמר ישראל ליוסף, אמות הפעם, עכשיו אני כבר יכול למות. מה קרה? זה הזמן להודיע לו את זה. מה בערב, מחר, מחרתיים, מה? עכשיו אני יכול למות. מה קרה? מה פתאום הרגע הזה הוא מודיע לו? אלה שתי השאלות ששואל המלבים במקום. אומר המלבים, תראה מה זה היסוד של דביקות בהשם ואהבת השם. אבא שלא רואה את הילד שלו למעלה מ-20 שנה, מגיע הרגע הזה שהם הולכים להיפגש, איך נראה לב של אבא לקראת מפגש עם בן אבוד אחרי למעלה מ-20 שנה? הלב שלו מוצף באהבה וגעגועים לבן. האבא ניגש אליו, אומר יעקב, הנה הלב שלי עכשיו כל כך מוצף באהבה אל יוסף, ריבונו של עולם, את האהבה הזאת אני נותן לך. עכשיו הוא קרא קריאת שמע, שאת כל האהבה שיש לו ליוסף, להעביר מיד, להצמיד אותה לאהבתו לבורא יתברך. אומר יעקב אבינו, כך מבאר המלבים, אמר יעקב ליוסף, אמות הפעם, עכשיו אני כבר מוכן למות על קידוש השם, אחרי ראותי את פניך. אחרי שכבר הלב שלי ברגע הזה, שכל ההצפה של האהבה ליוסף, הצמדתי אותה לאהבת הבורא, אמות הפעם אני כבר מוכן ללכת ולמסור את נפשי על קידוש השם. על פי זה מבאר עכשיו שמייסה בהקדמה שלו שאלה מאוד מפורסמת שעומדים עליה כמה וכמה מהמפרשים בנושא של עקידת יצחק. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לקחת את יצחק, הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. שואלים רבותינו, מה זה? בנך אהבת, יצחק, יחידך, מה זה? רבותינו נכנס עמו בדברים, אמר לו, בנך, אמר לו, שני בנים יש לי. אמר לו את יחידך, אמר לו את זה, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אשר אהבת, אמר את שניהם אני אוהב. את יצחק, כאן הוא מסר לו מיהו. בהמשך, כאשר המלאך אומר לו לא לגעת יותר ביצחק, ולא לעשות לו מאומה, אומר הפסוק, אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. שואל הרב שמייסה, אומר, אני לא מבין, למה לא כתוב ולא חסכת את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק? למה זה נעצר כאן? למה זה נעצר בבנך יחידך ולא אהבת יצחק, כמו שכתוב בהתחלה? אומר עכשיו שמייסה בהקדמה, יסוד עצום. כאשר ראה הקדוש ברוך הוא שנולד לאברהם אבינו בן, ביותו בן 100 שנים, וראה שהאהבה של אברהם אבינו נצמדת גם בבנו יצחק, רצה הקדוש ברוך הוא להעמיד אותו במבחן, האם הוא יכול להתנתק מאהבתו ליצחק, ולהצמיד את כל האהבה שלו לבורא יתברך. לאחר שיצחק אבין נעקד על גבי המזבח, ואברהם אבינו היה מוכן לשחוט את הבן שלו, הוא לא שחט את הבן שלו, אבל הוא שחט את האהבה שלו ליצחק, הוא שחט, ונתן אותה לבורא יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא באמצעות המלאך, אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. למה? כי לא חסכת את בנך, את יחידך ממני. איפה אהבת? את האהבה נתת לי. את האהבה שלך ליצחק נתת לי. עכשיו עמדת במבחן, שאת כל האהבה שלך הקדשת לבורא. זה היסוד שלנו בעבודת השם. 4 פעמים בפרשה דורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא לאהבה אותו. כותב החפץ חיים, שלעתיד לבוא, הבושה הכי גדולה שתהיה לנו, שתהיה לאנשים, מקווה שלא לנו, שיגיעו לעולם הבא ויראו שהם רצו ואהבו דברים שהם מבחינת שטויות בעולם הבא. הם יבואו למעלה ויראו עם מה יתעסקו כאן בעולם הזה, ויבינו שכל מה שהם רצו, כל האהבות, כל ההתעסקויות שלהם, זה כעין וכאפס לעומת אהבת הבורא יתברך. אומר חפץ חיים, שעל זה אנחנו מורידים דמעות כל יום באהבת דבר הבא. ויחד לבבנו לאהבה ולעירה את שמך. למה? למען לא נבוש ולא ניקלם לעולם ועד. כי הבושה הגדולה שיהיה לנו כשנבוא למעלה ונראה שאת האהבה שלנו הקדשנו לדברים אחרים. והעיקר בעבודת השם זה אהבת השם. זה הפסגה וממנה אפשר להגיע לדבקות. אז כל אחד זה אחד שיאהב את הקדוש ברוך הוא וישקיע באהבתו יתברך. כל אחד ואחד שירבה בפעולות, יתבונן בנפלאות הבריאה, וירבה במצוות להרבות את אהבת השם. הידי זה שכל אחד ירבה באהבת השם. נזכה לנחמת הנביא בהפטרת פרשות השבוע, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא מרצה, הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.